זה עצם ההבנה, הכרה בכך שהעונש, כל הקללות האלה, כן, כל הקללה, כל הדברים הנוראים האלה, באו על עם ישראל, למה? בגלל שלא עבדו את השם בשמחה. אני עכשיו מתייחס רק פסוק ממזיין, כן, שבא לנמק את סיבת כל הקללות. זה באמת מצדיק? זה שלא עבדו בשמחה, זה מצדיק את זה שכל הקללות האלה יבואו עליהם, בהנחה שהם כן עבדו, אבל לא עבדו בשמחה. אתה אומר שבגלל שלא עבדו בשמחה, אז לכן הם הגיעו ללא לעשות בכלל. אבל אז יכול להיות שהסדר של הפסוקים היה צריך להיות קצת אחרת. או שהפסוק היה מתאר את התהליך הזה. אבל... אתה אומר שבגלל שלא עבדו בשמחה, לכן הגיעו לא לשמוע בקול השם. מזה זה התחיל. הפשט של הפסוקים, הפשט הפשוט, לכאורה, זה שבאמת הכוונה שהם לא עבדו את השם בכלל. אז מה זה, תחת אשר לא עבדת בשמחה וטוב לבב? לא עבדת כאשר היית במצב של שמחה וטוב לבב מרוב כל. ולכן, מה שכתוב אחרי זה, ועבדת את אויביך וכו' וכו', ואז תבוא לעבוד את השם מתוך קושי. אם אתה לא יודע לעבוד את השם מתוך שמחה, אם אתה לא יודע לעבוד את השם כשטוב לך, כשהכל טוב, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לכך שתגיע למצבים קשים ואז תבוא את השם מתוך קושי. בעצם זה כל המהלך של ספר דברים בסופו של דבר. המהלך הוא להצליח להעביר את עם ישראל מהמדבר לארץ ישראל. ובמדבר אז הם היו רגילים לזה שהם כל הזמן תלויים בקדוש ברוך הוא. ובארץ ישראל אז פתאום הם מרגישים עצמאים, מרגישים שכאילו הכל תלוי בכוחי וארץ ימידי, כאילו שהכל תלוי בעם ישראל במעשים שלהם, כאילו בדרך הטבע. ולכן מתעורר חשש שהם ירגישו כל כך טוב עד כדי כך שהם ישכחו את השם, מרוב טוב. ועל זה אומרת התורה, בגלל שלא עבדת מרוב טוב, בגלל שלא ידעת להמשיך ולעבוד את השם, גם כאשר יש לך כל מה שאתה צריך, לעבוד את השם לא מתוך תלות, אלא לעבוד את השם מתוך הכרה וזה שהקשר והקרבה והאהבה, או באופן אחר שבאמת התלות קיימת גם כאשר נראה לך שאתה שולט במצב, אז תבוא לעבוד את השם מתוך קושי, כי מתוך קושי הרבה יותר קל לעבוד את השם. אדם מרגיש שהוא בצרה, שהוא במצוקה, שהוא בגלות, שהשם עזב אותו וכו', ואז הוא מתחיל לצעוק, וזה בעצם מה שנקרא בפרשת ניצבים, שזה ההמשך, שזה פרשת התשובה. והיה כי יבוא הולך בחב הכלל וכו' וכו' וכו'. אז פתאום עם ישראל מתוך כל הקושי, מתוך כל המצוקה, פתאום חוזרים בתשובה, פתאום נזכרים. אז זה הפשט. אבל ויש הרבה פרשנים שבאמת הבינו שזה לא תחת אשר לא עבדת בכלל כשהיית בשמחה, אלא הכוונה שבאמת לא עבדת בשמחה. ואז שתי השאלות ששאלנו קודם באמת צריכות לבוא על פתרונן. זאת אומרת, למה זה שלא עבדו בשמחה זה מספיק חמור כדי שעל זה יבואו כל הכללות? ומה היחס בין האמירה שעבדו ולא בשמחה לאמירה שלא עבדו בכלל? ומשה הציע הצעה אחת. רבנו ברכי על הפסוק אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ימינו הכתוב בעובדו השם יתברך ולא הייתה עבודה בשמחה, לפי שחייב האדם, לפי שחייב האדם על השמחה בהתעסקו במצוות. והשמחה במעשה המצווה, המצווה בפני עצמו, מלבד השכר שיש לו על המצווה, יש לו שכר על השמחה. ועל כן יעניש בקל למי שעובד עבודת המצווה כשלא עשה בשמחה, וכך צריך שיעשה האדם המצוות בשמחה ובכוונה שלמה. כן, אומר רבנו ברכי, שחוץ מהמצווה יש עוד מצווה. מצווה, בעצם קיום מצווה, יש גם מצווה לסמוך בקיום מצווה, וזה מצווה שעומדת לעצמה, ועם ישראל לא קיימו את המצווה הזאת, אבל השאלות אני חושב, הן עדיין קשות, גם אחרי האמירה הזו של רבנו ברכי, עדיין שתי השאלות נשאלות, כן? בסדר, זה מצווה, אבל בגלל שלא קיים את המצווה, קיים את המצווה עצמה, אבל לא קיים אותה לעשות אותה בשמחה, אז בגלל זה מגיע לו כל העונשים, מגיע לעם ישראל כל העונשים האלה. הבאתי פה כמה מקורות שעוסקים בעניין הזה. עכשיו, הבאתי מקורות מבעלי המוסר. בסדר? ולמה מבעלי המוסר? קודם כל, בגלל שאני עוסק בזה לאחרונה, בשנה האחרונה אני מתעסק בבעלי המוסר, אני כותב ב-VBM. אבל חוץ מזה, כן, יכולתי להביא גם חסידות, כי שנה לפני זה כתבתי חסידות, ויש לי גם קוראים מהחסידות לזה. אבל אני חושב שבעלי המוסר זה החידוש, זה החידוש יותר גדול. כי בדרך כלל, חזה שחסידים כל היום עובדים ושמחים, זה פשיטה. בסדר, נו, חזה שלהם את הקטע הזה. אבל כשאני אראה לכם שבעלי המוסר חמורי הסבר, כמו הסבא מקלם, מדברים על עבדו את השם בשמחה, אז יכול להיות שזה יהיה יותר משכנע. אז יש לנו פה, השיחה הראשונה זה של מאור רשז, של רב שמחה זיסל זיו, הסבא מקלם. שמעתם עליו? הוא היה תלמיד של... לא, הוא היה תלמיד של רב שמחה סלנטר. לרב שמחה סלנטר היו שלושה תלמידים גדולים, מפורסמים. מה כולם רוצים להגיד באופן אינטואיטיבי? נכון, רוצים להגיד ששלושת התלמידים הגדולים זה שלושת הסבים, כן? אבל זה לא נכון. שלושת התלמידים הגדולים של רבי שמחה סלנטר היו גדול תלמידיו. זה רבי שמחה זיסל זיו, שהוא הסבא מקלם, שהוא פתח אחרי זה את התלמוד תורה, נקרא, בקלם, שהיה מוסד מופלא, ויש הרבה להעריך ולדבר על שיטתו המוסרית של רבי שמחה, של הסבא מקלם, רבי שמחה זיסל זיו. ועוד שני תלמידים גדולים, זה... אחד רב נפתולי אמסטרדם ואחד רב איצלה מפטרבורג, איך קראו לו השם משפחה? איצלה בלאזר, זה שלושת התלמידים. איצלה בלאזר הוא זה שהוציא בעצם את ה... יש לו גם ספר של עצמו, אבל הוא הוציא את הכתבים של רב שמחה זיסל זיו. זה שלושת התלמידים הגדולים שלו. עכשיו הסבא מסלבודקה והסבא מנוברדוק, הם שניהם היו, שמעו אותו, היו קצת בקשר איתו, אבל לא היו ממש תלמידים מובהקים שלו, הם יותר היו תלמידי תלמידיו. כן, תלמידים של בעיקר הסבא מקלם, שהוא היה ממשיך דרכו בתוך העולם של תנועת המוסר. רבי שמחה זיסל זיו היה אדם מאוד מאוד מעמיק. מאוד הוגה דעות, אדם עם המון חשיבה והעומק והתבוננות ולקרוא את הדברים שלה, הרבה פעמים זה ממש ככה עבודה. ואחד מהדברים שמאוד מאפיינים את שיטתו המוסרית, הוא הרבה הרבה עסק בנושא של סדר, של ניקיון, של דקדוק, כן, תשומת לב, זה ממש אחד מהמוטואים בדרכו בעבודת השם. יש הרבה סיפורים ואגדות על התלמוד תורה בכלם, איך שהכל שם מתנהל בצורה מסודרת, כל מיני דברים מופלאים. למשל, בסיפור הזה שהיה איזה מטבע, שהיה מונח באיזה חלון, על איזה חלון בכלם, ואומרים שהמטבע הזה היה מונח שם במשך 50 שנה ואף אחד לא נגע בו. עד שהישיבה נחרבה, או יותר מ-50 שנה, אני לא יודע. היה אסור שם להזיז את הראש סתם ככה. אין דבר כזה, סתם לסובב את הראש. עוד מעט אנחנו נראה פה דברים של רבי אליהו לופיאן, לב אליהו, שהוא היה כלמאי, ובזקנותו הוא חיכה לאיזה אוטובוס, לא נספר את כל הסיפור, אבל אם כולם היו ככה במתח ובלחץ שהאוטובוס הוא יגיע, הוא היה צריך להגיע לאיזה ניתוח והאוטובוס התעכב, ובאיזשהו רגע הוא סובב את הראש בשביל לראות אם האוטובוס בא. ואז אמר, איזה מכות הייתי חוטף בכלם על המסתכלות הזאת. עוד דבר מיוחד בכלם, שלא היו נוהגים כבוד באף אחד. משהו לעבוד על הנובי. זאת אומרת שכל הרבנים, ואפילו הסבא מכלם, כאילו היו מתנהגים איתו כמו, זה, פעם הוא הלך ליטול ידיים והגיע איזה בחור צעיר שעכשיו הגיע לישיבה, ורצה ליטול את הידיים, אז הוא כעס עליו, אמר לו, רואים שאתה צעיר, כאילו, רק עכשיו הגעת, כאילו, מה קרה? ולא היו קמים, ולא בפני אף אחד. וכשהיו מעלים לתורה, היו מעלים בשמות הפרטיים. חוץ מהסבא מכלם בעצמו, שזה היה מוגזם, כאילו, לא טוב בשם הפרטי, אז לא היו קוראים לו בכלל, לא היו לי לבד, כן? זה היה... טוב, היה שם כל מיני דברים מעניינים ומוזרים. בקיצור, זה עשה מכלם, אישיות מרשימה ביותר, מדהימה. והוא כותב את הדברים הבאים. וזהו כמעט הפסוק, תראת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, פירוש אל תטמע, למה באו עליך הצרות וחס ושלום? למה? כי לא עבדת את השם אלוקיך. רק לבטנך עבדת, וכבודך. אם כן, בלי ספק, כל עבדת האדם, האוהב עצמו, הכל לטובתו מכוון, או כבוד, או רווח ממון, או שערי מידות. אם כן, עבדת את עצמך, על כן לך אל עצמך ויעזרוך. כן, עבדת את עצמך, ובקש עזר רק מעצמך. וסיים הפסוק, אות ומופת, כי לא עבדת השם דבר רק את עצמך. והראיה שלא חדרת, לא חדירת והרגשת בנפשך, לא חדרת והרגשת בנפשך, שמחה עצומה מרוב כל, יותר מרוב כל, כי הם הלא נחמדים מזהב ומפז רב. ולמה לא הרגשת בעבודת השם דברך, כאילו החלש הנוטה למות ומתחדש בו רוח חזק, רוח חיים, הלא הרווה, ישוב נפשו וישמח, ככה היה לך להרגיש בעבודתך שתעבוד השם דברך, כי כל עבודה ועבודה לא תוסיף ידיעה חדשה והרגש חדש, כדמיון נעלה בהר כנד, למה לא שמחת כבזה כעל כל הון, ועל כוחך, כי לא עבדת השם אלוקיך, רק בתניך עבדת. כדירי בעל חובות הלבבות, עבדנו בתנינו ולא בורנו. וסגנון הפסוק אך הוא. בואו נקרא שרת הסוגרים של המביא לבית הדפוס, שמסביר מה הכוונה שלו במשפט הסתום הזה שכתוב לפני זה. בסוגריים כנראה חסרו כאן כמה מילים, ותוכן כוונתו שהמילה לא עבדת אינה מוסבת על בשמחה, שכאילו כל התביעה שלא עבדת בשמחה. הכוונה שזה סימן שלא עבדת את השם אלוקיך, וכנעד, לכן כי לא עבדת השם אלוקיך רק לעצמך. ונמצא כי אדם מוזר ונוכרי מהכרת עצמו הרבה מאוד קרוב שהוא מוטעה מאוד. הוא סובר שעבד השם בימיו, ולא כן הוא רק בתנו עבד, והשם חוקר לב, והדברים עמוקים בכוחות הנפש. ולכן אמר דוד המלך עליו השלום, הוא ראה אם דרך עוצב בי, הוא נחייני, המשך הפסוק, הוא נחייני באורח יושר משהו כזה, היינו פסוק ותתפעל מאוד כי קיצרתי. אומר עשה מכלם פה פירוש מדהים בפסוקים האלה. ובאו עליך כל הכללות האלה רדפוך וכו', כי לא שמעת בקול השם אלוקיך, והיו בך לאות ולמופת שלא שמעת בקול השם אלוקיך, תחת אשר לא עבדת בשמחה וטוב לבב. זאת אומרת, מה הראיה, מה ההוכחה לכך שלא עבדת? מזה השאלה שמחה. ומה זה מוכח שזה לא היה בשמחה? שעבדת את עצמך ולא את הקדוש ברוך הוא. עוז וחדווה במקומו. כאשר אדם עובד השם, כאשר אדם דרך עבודתו מחובר לקדוש ברוך הוא, אז מלא הוא חייב להיות כל הזמן בשמחה. כי עבודת השם כל הזמן יש התרחשות, כל הזמן יש התחדשות, כל הזמן יש קשר לאלוקים חיים. וכשיש קשר לאלוקים חיים, אז האדם כל הזמן מתמלא בכוחות ובשמחה. כאשר האדם מרגיש שהוא לא סדר עבודת השם, הוא צריך לשאול את עצמו האם עובד את השם, אולי עובד משהו אחר. לבטנך עבדת. אתה עובד מתוך מניעים אישיים, מתוך אינטרסים, שלא לשמע. אתה עובד בשביל הכבוד. אתה עובד בגלל שככה חינכו אותך, מצוות אנשים מלומדה. אתה עובד את השם בגלל שזה המסגרת החברתית שבה אתה חי, שזה מה שאתה מכיר, או דברים מהסוג הזה. שכל הדברים האלה הם ערכים שהם ערכים של העולם הזה. ואם אדם עובד הקדוש ברוך הוא מתוך ערכים של העולם הזה, אז מלא הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר לעצמו. אתה עובד בשביל עצמך, לא בשביל הקדוש ברוך הוא. אז דרך לעצמך שיעזור לך, כן? זה מה שהפסוקים במשך אומרים, כן? איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך? אם אתה לא עובד אותו, אלא עובד את עצמך. אז בעצם השמחה וטוב לבב היא סימן, היא אינדיקציה לאדם, האם עובד את השם או שעובד את עצמו. ואז, לפי המהלך הזה של השמחה, זיסל זיו, עשה מכלם, יש קושיות מתורצות, כן? גם הקושייה של מה? זה שלא עבדתי בשמחה זה סיבה שאני לא אקבל שכר? כן? כי לא עבדת את הקדוש ברוך הוא, אולי עשית את המעשים, אבל שנייה שמואל, אבל לא עשית את ה... לא עבדת את השם. וגם מתורץ היחס בין שני הפסוקים. באמת, הראיה, כן, קודם משה הציע שזה הגורם, אבל הוא טוען, רב שיחה זיסל זיו טוען שזה הראייה. הראייה שלא עבדת את השם אלוקיך, אלא עבדת עצמך, איך אני יודע את זה? שלא עבדת בשמחה. אבל אם אתה עובד את השם, היית עובד בשמחה. אין דבר כזה שאדם עובד את השם ולא עובד בשמחה. כן.
מה הוא יגיד למישהו שמשתדל בקנות לעבוד את השם, אבל הוא עדיין לא שמח, אם זה אפשר או שזה בטעות?
השאלה מה זה שמחה? שמחה...
שזה אי אפשר לעבוד את השם בקנות ולא להיות בשמחה.
לא הבנתי.
מה קורה אם מישהו משתדל בקנות לעבוד את השם והוא עדיין לא שמח? כאילו, הוא ציני, זה... אבל זה עדיין לא שמח, כאילו.
אז...
אם זה אי אפשר
לשמר. אז בואו נגיד את זה ככה. כלומר, הדברים של רב שמחה זיסל זיו, איך הוא כותב פה בסוף, והדברים עמוקים בכוחות הנפש, כן? עיין בו פסוק ותתפעל מאוד. כלומר, יש פה משהו מאוד כיף במשהו, בדברים האלה שהוא אומר. אבל, צריך להבין, שבאמת, בסופו של דבר, מתוך שלא לשמה בא לשמה, זאת אומרת שזה לא כן או לא, זה לא בצורה חותכת של או שעובדים את השם או שאתה עובד את עצמך, אלא אדם בסופו של דבר זה מעורב. כלומר, ברור שלכל אחד יש גם כן צדדים של אינטרס, וברור שלכל אחד יש גם איזה שהם נקודות שהם נקודות של לשמה. העבודה של האדם זה ללכת ולהתקדם על המסלול הזה, על המסלול של יותר ויותר לשמה, ומלא, ככל שהעבודה יותר לשמה, ככה העבודה באה גם יותר, היא מביאה לשמחה. כלומר, אדם יותר מרגיש שלם עם הדברים, מרגיש מזוהה עם הדברים, מרגיש שהוא מחובר אליהם, מרגיש שהם מחיים אותו, מרגיש שהם מסמכים אותו. זה תהליך, זה לא תוך יום. אבל הביקורת על עם ישראל, שכנראה שהם לא עלו על המסלול הזה בכלל, אלא הם היו תקועים במקום הזה של הלא לשמה, במקום הזה של האינטרסים, וכל העבודה הייתה מהמקום הזה. ואז הם אלה, הם לא עבדו בשמחה, בגלל שבסופו של דבר, עבודת השם שלהם לא הייתה מטרה כשלעצמה לעבוד את השם, אלא הייתה אמצעי לכל מיני דברים אחרים. לכבוד, לפרנסה, למעמד חברתי, לכל מיני דברים שהם לא הדבר בעצמו, אלא אמצעים לדבר האמיתי. בסדר? מה? איך עושים את זה? שעה טובה. אני אגיד לך תשובה שהיא מתאימה לכל דבר. בסדר? א' רוצים, ב' מתפללים. בסדר? זה תמיד עובד. ואיך בפועל, כאילו, למעשה, כאילו, דרכים פרטיות וכולי, אז זה הרבה פעמים דברים שאדם מייצר לעצמו. זאת אומרת, כל אחד, במקום שבו הוא נמצא, כל אחד, בנקודה שבה הוא תקוע, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבוד על הציר הזה. כל אחד במקום שלו. כל אחד גם צריך לחשוב לעצמו, כאילו, איך באמת הוא מתקדם בדברים האלה, איך הוא עובד עליהם. קודם כל, לנסות ולזהות בעצמו מה המצב שלו, איפה הוא עומד בקטע הזה. באיזה מידה דברים חיצוניים משפיעים על עבודת השם שלו. כל אחד והנקודה שלו, כל אחד והעומק של הבאג שלו, כן? כולי. ואחרי שאדם יזהה בעצמו איפה הוא נמצא ומה המצב שלו, אז הוא צריך גם כן להתפלל להשם שיעיר את עיניו, איך הוא יכול באמת לצאת ולהתקדם מהמקום הזה ולהיות במקום יותר טוב. אבל כמו שאמרנו כמה פעמים, העיקר הוא הרצון והתפילה, זה העיקר. אדם לא נידון על פי התוצאות. זה בעולם הבא, זה לא כמו העולם הזה. תפוקה, תכלס, מה עשית, כן? הצלחת, לא הצלחת. הקדוש ברוך הוא יודע אם אדם מנסה, אם אדם רוצה, וזו השאלה המרכזית והמהותית. לכן, קודם כל צריך לטפס על המסלול הזה, לעלות על המסלול, לחיות בתודעה כזאת, בהבנה, בהכרה כזאת, בתשומת לב כזאת, שצריך יותר ויותר להתקדם על הציר הזה של יותר ויותר לשמה. פחות להיות תלוי בחברה, פחות להיות תלוי במה חושבים עליי, פחות להיות תלוי בשאלה של כמה אני מוצלח ביחס לאחרים, פחות להיות תלוי בכל הערכים האלה שהם ערכים של העולם הזה, הם ערכים חברתיים, הם ערכים של העולם הזה. להיות כמה שיותר דבק ואחוז בשאלה של האמת, האלוקית, התאורה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה נכון שאני אעשה. השאלות האמיתיות של החיים. משתחרר מהשאלות הקטנות, השאלות החומריות, שואל את השאלות הגדולות, השאלות המהותיות. וזה עבודה, עבודת חיים. זה לא יום, לא יומיים, לא שנה, לא שנתיים. זה גם... לא עשור ולא שניים. כאילו, זה עבודה שהיא עבודה שרצינית. להתקדם בזה. אבל בכל מקרה צריך קודם כל, הבסיס להכל, זה רצון ותפילה. בסדר? אז יש לנו תירוץ. תירוץ יפה. אי אפשר בלי חסידות בכל זאת. שיח ספרי קודש. השיח ספרי קודש זה ליקוט של תורות מענף של פשיסחה. מה זה ענף של פשיסחה? למשל, שמחה בון עם פשיסחה, כן, שהוא בעצם ראש וראשון, כן, אפשר להגיד לפני זה היהודי הקדוש מפשיסחה. ותלמידיו שהם, למשל, גור, קוצק.
קוצק זה תלמיד
שלו,
זה
בערב
שלו?
קוצק זה תלמיד. קוצק זה תלמיד של... של רב שמחה בונים, ואחרי זה של עוד ענף שהיה רבי של הקוצקר. סליחה, לא היה רבי של הקוצקר, בלבלתי. שהקוצקר, שהוא פרש מהקוצקר. איש ביצה. ירמו אותך יוסף ליינר מאיש ביצה, כן? שהוא היה הרב של פורסם רב צדוק הכהן מלובלין. בסדר? אז מה? הרב קוק? היה איזו התכתבות אולי, רב צדוק לרב קוק, משהו כזה. זה המקסימום ש... אז שיח ספרי קודש זה ליקוט של כל מיני תורות מהאזורים האלה. הרב הקדוש מקוץ, כמה בשם המגיד מדובנה, נצא שלושה דברים, כיוון המגיד מדובנה במשלה ולאמת. בסדר? אתם יודעים שיש למגיד מדובנה הרבה הרבה משלים, והקוצקר אמר שלושה משלים, מתוך המשלים שלו, כיוון על האמת, והוא היה אומר בשמו. משל אחד, על הפסוק, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. משל לשני סוחרים, שהביאו סחורה עם בעל עגול לאחד, סוחר אחד הביא תכשיטים ואבנים טובות ומרגליות בתוך טבע קטנה, והשני הביא ברזל ועופרת בתוך טבע גדולה. שבאו לביתם, היה בעל תכשיטים, מצווה לאיש נושא כתף, טריגר, כן, מי שקוראים לו טריגר, אז תדעו שהוא כנראה היה פעם נושא כתף, להביא את תיבתו מן העגלה לביתו, וכן עשה, רק חילף התיבה בתיבת הסוחר השני. בסדר, הבנתם את הסיפור? שני סוחרים, אחד עם תכשיטים, אחד עם איזה פלדה, ברזל, משהו כבד, והסוחר תכשיטים בא למישהו, איזה סבל, שיביא לו את הסחורה, ו... הסבל הזה הפך, ולקח בטעות את הסחורה של הזה שהביא ברזל. ואז, בעת ששינו לו שכרו, שכר תורכו אמר נושא כתף בעד מסע כבדה, כזאת אקבל שכר מועט כערך מסע קלה ויותר, אבל לא לפי ערך מסע כבדה, כן? כלומר, הסבל בא ומתלונן, אומר לו, מה, אתה צוחק עליי? אני שכבתי לך כזה מסע כבד, שכל כל כך הרבה, ואתה משלם לי כמו אחד שלקח לך חבילה קטנה? שמע סוחר תכשיטים שהנושא כתף צובח שטרח במסע כבדה ולא רוצה שכר מועט, ישיבו הסוחר, זאת התיבה של מסע כבדה אינה שלי, כי בסחורה שלי אין בו תיחה והגיעה. וזהו פירוש הפסוק, ולא אותי קראת, כי קראת יעקב, כי הגעת בישראל. אז דיבורסט מיד ניינט דיניכט מיך בימיין סחיר אבורט מנישט מיד. ואו... יודעים מידיש? בקיצור,
אני מרחיד יידיש.
יוסף, מה? אתה לא יודע יידיש? אין לך איזה סבא דובר יידיש משהו? מה?
אני מעריך את יידיש.
מעריך. זה הרבה אנשים מעריכים. כן. משל מדהים, נכון? יפה. לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל, כן? אם אתה יגיע, יגעת אבי ישראל, כנראה שלא אותי קראת יעקב. קראת משהו אחר. אם, מה? הקוצקי חושב שזה נכון. אתה חושב אחר, אתה תגיד. לדעתי זה לא נכון. למה זה לא נכון? יפה. מורדי חשוב שאלה יפה. זאת אומרת, מה אנחנו מחפשים? קלות? העובדת השם צריכה להיות בכיף, כאילו בנייחה, בסטלבט, זה... בלי מאמץ.
זה לא סותר. צריך להתאמץ, אבל עדיין... טיול קשה, כאילו שאתה מתאמץ, עולה לה, אבל זה לא... זה כיף.
זה סיפור, לא אמר שזה כיף, כמו שזה כיף. זה לא כיף.
נכון, אם אתה
מתחת לנו כאן בכלל
שם, זה כבד, זה קשה,
אבל אתה רץ. בין הזמנים, סיפור קטן, טיילתי עם שלוש בנות שלי, שלושת הבנות הגדולות שלי, התחלנו מחוף לחוף. מה זה מחוף לחוף?
כן.
מנהריה, בסוף מגיעים לכנרת. אז היום הראשון זה נחל כזיב, זה המסלול. והלכנו עם כל הציוד על הגב, משקם, בנות, ילדות, כאילו, מסכנות, אבא שלהם נכנס ג'וק והן צריכות ל... ובאמת, כבד, כאילו, בנות בחורות צעירות, כל המשקל, באמת, והולכים יום שלם, ובאמת. אבל היום הראשון היה בנחל כזיב. ונחל כזיב זה נחל, מי שלא מכיר אותו, שיקיר אותו. לדעתי זה נחל מספר אחד בארץ. פשוט מדהים, עוצמות, כאילו כמויות המים, והפינות חמל, וזה באמת, זה משהו מדהים, כאילו, לדעתי אין דבר כזה בארץ כמעט. וזה הרבה, זה הליכה, זה המון, ללכת וללכת וללכת. אבל ביום הראשון ממש לא רגשנו את עצמנו, את ההליכה. כי הנוף והמים והירוק והזה, זה כל כך, כל כך, כל כך כיף שאתה בכלל לא שם לב, זה שאתה הולך ושוחה וכבד לך. היום השני היה מסלול יותר קשה, כן? פחות מים ופחות בצל ופתאום טעם קילוגרמים, אולי אפילו קצת פחות, פתאום זה יושב חזק, זה קשה, זה מכביד, זה פתאום נורא, כאילו, סובלים. וכאילו חשבתי לעצמי, מה ההבדל בין הימים? הרי משקלים אותם משקלים, הדרך אותה דרך, ההליכה אותה הליכה, השעות אותם שעות. הבדל בטמפרטורות, כן? זה הבדל, כן. אבל כאילו מה? אבל מה שמאוד ברור לי, שיש, כן, זה מה שאומר לך, כאילו, יש הבדל עצום בין כשאתה מתאמץ תוך כדי זה שאתה רואה, אתה נהנה, אתה מבין את המשמעות של זה, אתה מבין את היד, אתה מרגיש שאתה הולך בכיוון הנכון, אתה מרגיש שזה, שאתה במקום טוב וכו' וכו'. לבין מצב שאתה מתאמץ ואתה מרגיש שאתה לא מבין מה אתה עושה, כן? לא תקראת יעקב, אתה מרגיש שאתה סתם מתאמץ. אז האמירה היא לא אמירה של קלות במובן הזה שאתה לא מתאמץ. אבל הקלות נובעת מזה שאתה מבין מה אתה עושה. שאתה ההכרה במשמעות ובחשיבות ובערך ובמעלה של מה שאתה עושה, אז כן, עוד דוגמה. בצבא, בסדר? סלחו לי שכבר עכשיו בתחילת שובט אני מזכיר משל מהצבא. אבל יש הבדל שמיים וארץ, נסו לדמיין את זה, בין אימון שעושים בטירונות, סתם, כאילו אימון, למרות שכן, הוא קשה, הוא ארוך וזה, לבין אימון שעושים אימון ספציפי לפני פעילות צבאית, כאילו לפני שעושים, לפני מהלך צבאי, כן? אפילו אותו אימון. או לפעמים תיקח את ההבדל בין מאמץ של חבר'ה בגדודים שסתם מבינים שחושבים שסתם מבלבלים להם את השכל ולא צריכים אותם וזה, לבין אימון של הסיירת לפני שהם יוצאים לנמצא, או סתם אימון של הסיירת. מי שנמצא בסיירת, אז הוא כל הזמן מרגיש שמה זאת אומרת, המדינה על הכתפיים שלו. ואז אפילו שהוא מתאמץ פי מיליון ממישהו בגדודים, כן, בגדודים אפשר להתחיל להתבחן על שטויות. בסיירת יכולים להתאמץ ולעשות אימונים מטורפים וזה, אבל הם שמחים בדבר הזה, הם מבינים את המשמעות החשיבות שלו, ולכן למרות שפי אלף יותר קשה להם, אבל הם בכל זאת עושים את זה בהתלהבות, בשמחה, כן? זה קשה במובן הפיזי, אבל זה לא קשה במובן הנפשי, זה לא קשה במובן הזה של חוסר מוטיבציה, חוסר רצון, משהו בסדר. ולכן ככל שאדם יותר מבין את המשמעות של הדברים, ככל שאדם יותר חדור בהכרה של הערך והמעלה של מה שהוא עושה, אז ככה הדברים, אפילו שהם כבדים, אפילו שזה כאילו פיזית קשה, כן, הוא יגיע ומתאמץ ועמל, אבל הוא בדבר שהוא שמח בו, שהוא חשוב לו, שהוא בעל ערך, שהוא בעל משמעות, וזה הכל מלא טעם ומלא עונג ומלא שמחה, ולא סתם מעמד שאדם מרגיש שהוא סתם מתאמץ. ולכן, לא אותי קראת יעקב, יגעת בישראל. זאת אומרת, אם אדם מרגיש שלא סתם שהוא מתאמץ, אלא הוא מתאמץ ביגיעה, לא בעמל, אלא ביגיעה. יגיעה זה לא ניגע לריק, כן? למה לא ניגע לריק ולא נלבר אליי? יגיעה זה יגיעה לריק. אדם מרגיש שהוא סתם מתאמץ, הוא מרגיש ש... אז זה כנראה שאתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה עובד את עצמך. אתה עושה כל מיני דברים בגלל שחשוב לך. ברגע שאתה עובד את השם, אז עבודת השם, אפילו שהיא קשה, היא מלאה בעונג ובשמחה. בסדר? אז זה מהלך אחד של הסבר של הדברים, שהשמחה היא בעצם אינדיקציה לשאלה של האם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא או שעובד את עצמו. וזו אמירה מאוד משמעותית ומאוד חשובה לחיים שלנו. כן? לשים לב את מי אנחנו עובדים, לשים לב אם אנחנו יגעים חס וחלילה, או שאנחנו שמחים, ו... בעזרת השם להתקדם בנקודה הזאת. יש פה מהלך נוסף של רבי אליהו לופיאן, רב אלי לופיאן, בספר לב אליהו. רב אלי לופיאן, הוא למד בתלמוד תורה בקלם, הוא למד אצל בנו של רב שמחה זיסל, שקראו לו רב נוחם זאב, בקלם, והוא היה משגיח בישיבה, שבהתחלה הייתה בזיכרון יעקב, ואחרי זה היא עברה לכפר חסידים. שמעתם על ישיבת כפר חסידים? מרב מישקובסקי היה שם ראש ישיבה. אז הוא היה משגיח בישיבה הזאת. אחד מבעלי המוסר המשמעותיים בדור הקודם, אפשר לומר. הוא ביסודו הוא כלמאי, כאילו מבחינת העולם המוסרי שלו. אישיות מרשימה ביותר, כן, אפשר לקרוא עליה, יש מתולדותיו במהדורה החדשה של הספר לב אליהו, אז יש בהקדמה, יש קצת סיפורים עליו. סיפור אחד מדהים, אפשר לחבור את המולגן?
אשתו חלתה מאוד מאוד, הייתה ממש מצב קשה ביותר,
ממש כאילו הייתה בין החיים למוות, והוא הלך והתפלל ככה תפילה, ופתאום בא אליו איזה מישהו ואמר לו, תקשיב, יש איזה צמח מסוים שזה אתה יכול לתת לאשתך ותבריא, כן? הוא אמר לו, איפה יש את הצמח הזה? משהו כזה. הוא הלך, הוא הביא את הצמח, נתנו לאשתו והיא הבריאה, והוא הבין שזה היה אליהו. ואחרי זמן הוא הלך לאמרמת, אני חושב. הוא הלך לאמרמת, בן של שפת אמת, והוא שאל אותו משהו, אני לא זוכר מה הוא שאל אותו. והאמרי אמת אמר לו, נו, עבר שעה לו גילוי אליהו, צריך שאני אתן לו מענה לשאלה הזאת. יש גם איזה סיפור על איזה דיבוק שהוא הוציא, כן, מכירים סיפורים על דיבוקים? תכירו, מעניין. אז הוא היה קשור לעוד סיפור כזה של דיבוק, וזה סוד, עשו גלות, אבל כתבו את זה, וזה, בקיצור, זה מי שרוצה שיסתכל שם, זה דבר מעניין מאוד. אז הוא כותב ככה, כתב רבנו יונה בשערי תשובה, שער השני הדרך השישי, וזה לשונו. ודע כי נפש הרשע, אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו, ונפרדת תאוותה מעבודת השבוע התברך, ונבדלת משורשיה, תרד במותה למטה לארץ אל מקום תאוותה. והיא תולדתה בטבע אפר לרדת ולא לעלות. אבל יעלו על המרום לדין ולמשפט, ולראות איך החליפה מרום בשאול, כאשר יעלו את האבן על ידי כף הקלה, ואחרי עלותה למרום תרד בטבעה למטה לארץ, כאשר האבן חוזרת ונופלת לארץ אחר הזריקה, שנאמר והייתה נפש אדוני צורה בצרור החיים, ואת נפש הלבחה יקלענה בתוך כף הקלה. יש פה תיאור של רבנו יונה, למה זה העונש של כף הקלע, כן, שמופיע בספרים. מה זה כף הקלע? אז הוא אומר, בספרים מופיע בנביא, כן, מה הכוונה כף הקלע? אז הוא אומר שכאשר אדם בחייו הוא קשור לערכים של החומר, אז גם כאשר הוא עולה למעלה, עדיין הוא קשור לערכים של החומר, אבל מעלים אותו, כן, כמו שמותחים את האבן למעלה, מעלים אותו בשביל שיראה בעצם איך הוא... כן, איבד את עולם הנצח בשביל העולם החומרי, וזה הדין שלו בעצם, עמידים אותו לדין, ואז עוזבים, והוא חוזר חזרה למטה. זה כף הקלע. כשאדם בעצם רואה מה הוא הפסיד, רואה, לא תקבל. כאילו זה העולם הבא, זה מה שבעצם מוכן לצדיקים, ואתה חוזר חזרה למטה. שזה עונש מאוד מאוד חמור.
ראיתי בשריון על הכף הקלע שזה היה... מישהו שיש לו קרץ שהוא נעד ונע בכל העולם והוא לא יכול למסע מנוחה. וזה כאילו בתוך, גם בתוך עולם הזה, אני חושב.
טוב. דרך אגב, הזכרתי קודם את הדיבוק, אז רבל לופיאל מספר שהדיבוק הזה שהיה, שנכנס בתוך הבחורה, אז הוא כל הזמן קילל. קללות נוראיות, מסמרות שיער, ממש, כאילו, סתמו את האוזן, לא לשמע את הקללות שלו. ואז הוא או מישהו שאל אותו את הדיבוק הזה, תגיד, בוא, אתה כאילו בעולם הרוח, כאילו, אתה כמו בעליונים. איך אתה ככה מנבל את הפה? אז הוא אמר, בגלל שבחיי ניבלתי את הפה, אז גם עכשיו אני לא יכול להשתחרר מזה, וגם עכשיו, כאילו, אני ממשיך. זה הבחינה של כף הקלע. זאת אומרת שבן אדם, גם אחרי שכבר בעצם הנשמה נפרדת מהגוף וכולי, עדיין הוא בנה לעצמו, הוא בעצם ייצב את עצמו בתוך עולם, שהוא עולם של חומר, שהוא כל הזמן, הוא חוזר לשם. והנה המתבונן בדבר רבנו יונה אלו, הוא יראה ברור כי אין כוונתו על אלו הכסילים הרשעים הגמורים, שאינם עוסקים כלל לעבודת השם יתברך. ורק אל הרב, אל כל היותר רע, עיניהם נשואות. באלו לא צריך רבנו יונה להעריך ולהזיר בלשונו הזהב, דק, נפש הרשע וכו', תרד ממותו למטה לארץ וכו'. אלא ודאי על אלו אשר יש לתרות בהם ולומר עליהם כי ישרים הם ולא בני כף הקלע. על אותם אנשים דיבר רבנו יונה, וכי זה אמר וידע כי נפש הרשע אשר כל תאוותו לחפצי הגוף בחייו ונפרד את תאוותה מעבודת הבורא יתברך, כלומר, אדם אשר מקיים את המצוות, מתפלל גם פעמים ביום, וברך ברכה על כל דבר הצריך ברכה, כאכילה ושתייה, והרי הוא עובד את השם, אלא שכל עבודת השם אצלו בלא תאווה, רק מצוות אנשים מלומדה. היינו שמתפלל ומברך ומקיים מצוות באותם ההרגשות שהרגיש ביותו ילד, כאשר לימדו אותו אבותיו לעשותם. כן, הוא הולך ועושה בלא שום שינוי, בלא מעשה ולא מחשבה. שם שהיה ילד מובן שכל מחשבתו היה על צעצועיו ומשחקיו, וכי הוא המצוות לא עשאם אלא כדי להיפטר מעונש ולגמור אותם כדי שיוכל לחזור לעסקיו. כך אדם זה, מתוך הרגלו שהתרגל מנעוריו, הוא עושה גם כן עתה לאחר שנתבגר ונתגדל בשנים, ונהיה לבר דעת, חוטף באמצע עסקיו ותרדותיו בענייני העולם הזה, קצת גם, אוי למעבר, כן, לפי דעתו. קצת במצוות ומעשים טובים, ותפילה וברכות על כל דבר. וכל זה בלא ענה ותענוג, רק הרגל נעשה טבע שני, והולך הוא יום יום כפי הרגלו. כן, אומר רבנו יונה דיבר על כף הקלע, על מי שחי בתוך ערכים של העולם הזה. והאיש הזה שחי בתוך ערכים של העולם הזה, הוא יכול להיות יהודי דתי. הוא יכול להיות יהודי דתי שומר מצוות, אפילו יותר יהודי דתי שומר מצוות קלה כבחמורה. הוא מקיים את כל השולחן ערוך. הוא עושה הכל. אבל הוא דתי. הוא לא חי בתוך העולם של עבודת השם. הוא לא חי בתוך עולם של התקדמות, של קשר ממשי, מהותי, לכל הערכים, למשמעות, לפנימיות. הוא עושה את הכל, קצת אנשים מלומד, לפי מה שהרגילו אותו. בעצם הערכים שלו, הם הערכים של העולם הזה. חשוב לו הכסף, והכבוד, והתאוות. זה מה שמעניין אותו באמת. באמת מה שמעניין אותו זה איזה אוטו הוא יצליח לקנות, מה יהיה גודל הבית שלו, איזה משרה הוא יקבל, כמה הוא מכניס לחודש. זה הערכים האמיתיים של החיים שלו. זה באמת באמת מה שחשוב לו. אבל תוך כדי, כן, הוא גם רוצה לחטוף את עולם הבא, כן, גם מתפלל, גם מקיים מצוות. אבל הערכים שלאורם הוא חי, כן, בסולם העדיפויות שלו, הערכים האמיתיים שלו, בסופו של דבר, זה ערכי העולם הזה. זה מה שבאמת באמת נוגע עליו, זה מה שמעסיק אותו. אדם כזה הוא אדם שכל המהות שלו היא מהות חומרית. וגם עבודת השם שלו, גם קיום המצוות שלו, זה משהו חומרי. זה משהו חלק מהמסגרת של שיהיה לי טוב, יהיה לי טוב בעולם הזה, יהיה לי טוב בעולם הבא, זה מה שמעניין אותו בסופו של דבר. ואדם כזה, בגלל שהוא קשור לעולם החומר, אז בעצם הוא קשור לעולם החומר, אז אחרי זה הוא יעלה, הוא יהיה בכף הכלא, הוא יחזור כל הזמן למציאות של החומר, הוא נמצא בחומריות והוא יישאר בחומריות. זה העולם שהוא בנה לעצמו. ודע כי נפש האדם קשורה בשורשים רוחניים למעלה בשמיים, מגיעים עד למטה, יש פה טעות. עד למטה בעומק עפר הארץ, והרי הנפש היא החיה באדם, כלומר היא הנותנת לו החיות, הנאה ועונג בחייו עלי אדמות. נמצא כי אם האדם מתנהג בתורה ומצווה מחשבה ודיבור ומעשה, מתחזקים השורשים הרוחניים וכוח העפר מן עדיין בטל להם. והאיש עולה למעלה דרגה אחר דרגה ונושא פירות יפים וטובים. ואז כל חיותו והנאתו הוא בעניינים הרוחניים, דהיינו בעסק התורה ומצוות ומעשים טובים. אבל אם הוא פונה באפקו לעניינים חומרים של עפר מן האדמה, נותן נפשו בהם, הרי הוא נטבע בתוכם, והקשרים הרוחניים למעלה נעשים חלשים ורפואים, ומתבטלים בתוך כוח האפר מן האדמה. נמצא הנפש חיה שלו, נהנית ומתאווה רק לענייני החומר. אבל בדברים הרוחניים, הרי הוא עושה בלי חיות ותענוג. רק אילו כפה הושד, וזו מה שאמר רבנו יונה, כי נפש הרשע כל תאוותו לחפצי הגוף בחייו, ונפרדת אהבתה מעבודת הבורא יתברך. לפעמים נופל אדם זה בעבירות חמורות ביותר, עד שמפסיק חס ושלום לגמרי את השורשים מלמעלה, והיינו קראת, שנחרטים השורשים מלמעלה, ועל ידי זה נחרט גם חייו למטה, כמו שכתוב, היקראת, היקראת הנפש ההיא מהמם. וזה מה שכתב רבנו יונה עוד, ונבדלת משורשיה, ומכיוון שניתק הרשע כשרה עם שורשיו של למעלה, והכניס את נפשו בתוך חומר עפר מן האדמה, לכן תרד נפשו גם במותו למטה לארץ, אל מקום תאוותה, ויהיה תולדה כטבע עפר לרדת ולא לעלות. אבל יעלו על המרום לדין ומשפט וכו'. החייל אותה למרום תרד בטבעה למטה לארץ כאשר האבן חוזרת ונופלת. שנאמר והייתה נפש אדוני ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע, כמו שכתב הרב רבנו יונה הנ"ל, כמו שנתבהר. יש לאדם, בעצם באדם יש שני כתבים. יש קוטב אחד, זה הקוטב של הנפש, הקוטב של הרוח, הקוטב של הנשמה. וקוטב שני זה הקוטב של הגוף, של החומר, של האפר. והשאלה איפה בן אדם חי, זאת השאלה הקריטית. האם אדם חי בעולם של הנשמה? וכאשר אדם חי בתוך עולם שהוא עולם רוח, זה מה שבאמת מעניין אותו, זה מה שמעסיק אותו, זה מוקד החיים שלו, הרוחניות. אז מלא, הוא מחזק את הזיקה שלו לשורש, למקור, והוא מחובר לנשמה שלו, הוא מחובר לשורש שלו, הוא מחובר למקור שלו. ולכן, בעצם מה שמהנה אותו, ומה שמענג אותו, ומה שעושה לו את זה, זה הדברים הרוחניים. אבל אדם שכל המיקוד שלו זה מיקוד בגוף, בחומר, אז מלא הוא מחליש את השורשים, כן? אדם יכול להתחבר או לשמיים או לארץ. אדם שמתחבר לשמיים, אז המושגים שלו זה מושגי השמיים. והחיות שלו זה מדברים שקשורים שמימיים, רוחניים. אדם שמתחבר לארץ, אז המושגים שלו זה מושגי החומר. ומה שמענג אותו, מה שעושה לו את זה, זה דברים חומריים. ואז מלא הוא הולך ולאט לאט מתנתק ומחליש את הזיקה הרוחנית שלו, ויותר ויותר מחובר לערכי החומר, למציאות החומרית של העולם הזה. עד שיש מצב של קרת. קרת זה מצב שאדם, חס וחלילה, כבר נחרט מהקשר הרוחני שלו, וכל המציאות שלו היא רק מציאות של העולם הזה. איך אומרים? בעולם הבא יש סטנדר. כן, יש כאלה שבשבילם זה גן עדן, יש כאלה שבשבילם זה גיהנם. זאת אומרת, השאלה של האם אדם הוא נמצא ברוח או לא נמצא ברוח, זו שאלה שהיא בעצם האדם יוצר אותה פה בעולם הזה. מי שמתחבר לערכי הרוח, אז מלא הוא מחובר לעולם הבא. אז מלא הוא נמצא שם. זו הבחינה ש... כי אבו מפטר רבנן, כן, בסוגיה בדף י' ז' מברכות, היו מברכים אחד את השני כשהיו יוצאים לבין הזמנים. אז היה, יש שם איזה בית מדרש, המורה, אני לא זוכר מי היה אומר, היו אומרים אחד לשני, עולמך תראה בחייך. מה זה עולמך תראה בחייך? שאת הבחינה של עולם הבא, תראה כבר בעולם הזה. איך אפשר לראות עולם הבא בעולם הזה? אדם שבעולם הזה מחובר לערכים של הרוח, הוא בעצם רואה עולם הבא בתוך העולם הזה. הוא זוכה בעולם הזה לראות את הערכים הרוחניים. אבל אדם יכול להכניס את עצמו לתוך העולם הזה ורק העולם הזה, ואז הוא בעצם מתנתק מהשורשים הרוחניים שלו. שואלים, למה יש בעיה בלימוד גמרא בישיבות תיכוניות? כן? כל המחנכים הדגולים יושבים על המדוכה הזאת ודנים בזה. יש הרבה תשובות, ואני מניח שבכולם יש אמת. אבל יש נקודה אחת, שלדעתי נקודה מאוד משמעותית. השאלה, מה העולם המושגים? מה העולם הערכים? מה העולם של האדם? כן, אדם שכל מה שיש לו בראש זה וואטסאפים, ובמקרה הטוב, במקרה יותר גבוה כל מיני דברים אחרים. וכל הזמן הוא בפייסבוק, וסרטים, וכל מיני דברים שיש לו במוח. אז הערכים שלו הם לא ערכי הרוח. העולם הקיומי שלו הוא לא עולם רוחני, הוא עולם שהוא חומרי. ולכן קשה לו להיות מחובר לעולם שהוא עולם של רוח. לימוד גמרא זה סימפטום. אבל כל דבר שקשור לעבודת השם, בעצם זה סותר את העולם הזה. זה לא הולך ביחד. זה אי אפשר, זה לא... כן, זה כליים, זה לא עובד. כדי שאדם יכול להיות אדם רוחני, כדי שאדם יכול להיות עובד השם באמת, הוא צריך להיות אדם שהוא מחובר לערכים שהם ערכי הרוח. אם אדם שקוע כל כולו טובע בתוך ערכים חומריים, אז הוא לא מחובר לשם. זה לא השפה שלו, הוא לא מתחייב מזה, זה לא העניין שלו בחיים. והנה האדם אשר הולך ישר דרכו, הוא קשור בשורשיו חזק למעלה בעולמות רוחניים עליונים, ושם הרי עוז וחדווה במקומו, לכן האיש הזה תמיד בשמחה. ופרט בית עבודתו לשם דבר, בתורה ותפילה, וקיום מצוות, פקודה שהם ישרים מצווחי לב. אבל נכנס בים התאווה, מנתק שריו מלמעלה ויורד למטה, העין לא תסבע, הנפש לא תמלא, לתאווה יבקש נפרד, כן, נפרד מהקדוש ברוך הוא. והרי הוא מלא תמיד, עוד אחד ריש מקום דלת, בעצבות על מה שלא השיג בעבר, ובדאגות למה שהוא רוצה להשיג בעתיד, ונמצא כרך מכאן ומכאן. וזה סימן מובהק לאדם באיזה מצב הוא נמצא ברוחניות. ולכן מידה כנגד מידה, כמו שבחייו נשקע בענייני העולם הזה כל היום ואפה מן האדמה, ורק בעת עומדו בתפילה ובקיום איזה מצווה, אלא נפשו בכוח הקדושה, שמקור נפשו לרגעים תבחננו, אבל כשהפסיק מעשה המצווה מיד ירד פלאים ושב לאיתנו הראשון. כמשל האבן שנזרק למעלה בכף הקלה, כשפסק כוח הזריקה למעלה נופל האבן מעצמו למטה. כן גם במותו תיקלה נפשו בתוך כף הקלה, כנעד. לפי זה מובן הכתוב ברשתנו, שכל הכללות נאמרו תחת השולבת, את השם לוקחה בשמחה וכמו שנתבהר. כלומר, השאלה של השמחה בעבודת השם היא שאלה שבעצם מבררת לאדם ומראה לו, כן, זה מבחן לאדם בתוך איזה עולם הוא חי. אם אדם חי בתוך עולם שהוא עולם רוחני, אם הערכים שלהם ערכי הרוח, אז מלא עבודת השם זה דבר שמתאים לו, זה דבר שמחיה אותו, זה דבר שהוא משמח אותו. אבל כאשר אדם מרגיש שכל הזמן זה לא, הוא לא... כן, זה לא משמח אותו, הוא לא מחובר לזה, זה לא זה, אז הוא צריך לשאול את עצמו, האם באמת הוא קשור, לאיזה עולם הוא קשור, לאיפה הוא מחובר, אם הוא לא מחובר לעולם שהוא עולם חומרי, שבאמת העולם החומרי הזה לא מאפשר לו ולא נותן לו להרגיש את הרוחניות ואת השמחה ועוד וחזה במקומו, מי שבמקומו, מי שנמצא בקשר לקדוש ברוך הוא, קורא לקדוש ברוך הוא, והעולם שלו זה עולם של רוח, אז מלא הוא מרגיש כל הזמן שמחה. אז באמת תחת אשר לא עבדת שמחה וטוב לבב, בעצם האמירה היא, זה נקרא שלא באמת עבדת את הקדוש ברוך הוא. לא בדגש שראינו קודם של עבדת את עצמך, כן? למרות שזה די קרוב. אלא בדגש שכנראה שאתה נמצא בתוך עולם שהוא עולם חומרי, שהוא עולם שהוא לא מתאים לעבודת השם, ואז במילא אתה לא יכול לחוש את השמחה ואת העונג. ככל שאדם יותר שקוע בתוך עולם של רוח, יותר רוחני, ככה הוא יותר שמח בדברים, הוא מרגיש בטעם שלהם ובתענוג שלהם, וזה בעצם היעד. אני חושב שבישיבה אפשר להרגיש את זה, ככל שאתם יותר בפנים בישיבה, יותר זמן בישיבה, יותר נמצא בעניינים וכו', יותר בונה את העולם שלו בהתאם לעולם של תורה, אז ככה הוא גם מרגיש שדברים שאולי פעם היו מאוד קשים לו ומאוד ככה מעיקים עליו, פתאום הופכים להיות משהו שהוא פשוט, הוא כיף, הוא שמחה, הוא חוויה, זה עונג, כאילו זה לא משהו שמציק ומעיק, אלא משהו שהוא שלהפך, יש בה הרבה שמחה, וזה גם כן, זה יעד, שאיפה, כן, גם מבחן לאדם, אבל כל דבר שהוא מבחן, אז הוא גם כן הזדמנות, הזדמנות להתקדם ולשפר, כן, להיות יותר קשורים לעולם של ערכים של רוח, ואז מלא זוכים גם להיות שמחים בעבודת השם. איך עושים את זה? רוצים ומתפללים. ולומדים תורה. בשמחה. טוב.
תודה רבה.